אנחנו בסוגיית האפלטוניות, ודיברתי בפעמים האחרונות על הגדרת האפלטוניות גם בהקשרים אישיים, אנושיים וכדומה. דיברתי על אהבה אפלטונית, ובעצם כאן איכשהו משתנה, מבחינתי לפחות, משתנה קצת הכיוון. בגלל שאפלטוניות בשלב הראשון, אני לפחות מרגיש שזה איזשהו סוג ראוי, סוג חשיבה ראוי להערכה, אני גם מזדהה איתו, אבל האפלטוניות שאנחנו מגיעים אליה עכשיו תהיה בכיוון ההפוך. אז אהבה אפלטונית מצד אחד מוצגת כאיזשהו סוג של אידיאל, משהו נשגב יותר מאשר סתם תאווה או סתם דברים, כן, אינסטינקטים כאלה ואחרים, אבל יש כאן שני צדדים למטבע. דיברנו על אהבה אפלטונית ואהבה סוקרטית, כן? בעצם הטענה הייתה שאהבה תמיד פונה, תמיד אמורה לפנות לאדם, לא לרעיון. רק ההבדל בין אהבה אפלטונית ואהבה סוקרטית זה שהאהבה סוקרטית זאת אהבה לאדם, פשוט לאדם עצמו, לא בגלל משהו אחר. והאהבה אפלטונית זאת אהבה לאדם בגלל היותו כזה וכזה. ואפילו ראינו בהקשרים ההלכתיים, דיברתי על זה שמצוות האהבה ומצוות השנאה בהלכה הן בעצם בעלות גוון אפלטוני. הן בעצם מדברות על, כן, ניתנו חטאים ולא חוטאים. או, או, או השנאה לרשעים מעצם היותם רשעים, או אהבה לגר בגלל היותו גר. לא אהבה לאדם, אם הוא גר אז צריך לאהוב אותו, לא. צריך לאהוב אותו בגלל שהוא גר. זאת אומרת, המצוות האלה הן מצוות שבמהותן מדברות בשפה האפלטונית, ולא בשפה הסוקרטית. ושללתי אבל את התפיסה הפשוטה לכאורה, שאומרת שאיתנו חטאים ולא חוטאים, זה בכלל לא מתייחס לאדם. אלא מתייחס לרעיון. אהבה ושנאה או רגשות באופן כללי אמורים לפנות לבני אדם, ולא לרעיונות, מאפיינים, אידאות וכדומה. כאשר אנחנו מדברים על איתם וחטאים ולא חוטאים, הכוונה, אני רוצה שמי שיחלה מן העולם זה האדם הזה, לא הרעיון. זה לא כמו התפיסה הפשוטה, אני רוצה שהחטא יחלה ולא האדם. לא, לא, אני רוצה שהאדם יחלה. אבל אני רוצה שהוא יחלה לא כי אני שונא אותו. אני רוצה שהוא יחלה בגלל היותו מה שהוא. בגלל היותו חוטא. כמובן שאם הוא יחזור בתשובה ולא יהיה חוטא, אז אין לי עניין שהוא יחלה, כי כל מה שרציתי שהוא יחלה זה בגלל היותו חוטא. אבל ההסתכלויות הקוקניקיות האלה, כן, או אמרתי שזה הרבי מוויז'ניץ או הרב קוק, אני לא יודע, מצטטים את זה בשם שניהם, של עדיף ל... לטעות או להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם, כן? העמדה של העניין שאתה צריך לשנוא ולאהוב רעיונות ולא אנשים, לא מסכים לזה בכלל. ואת אהבה ושנאה צריכה להיות לאנשים. האפלטוניות פירושה שאני אוהב או שונא את הבן אדם, לא סתם כי אני אוהב או שונא אותו, אלא בגלל סיבה. יש סיבה לאהוב אותו, יש סיבה לשנוא אותו, אבל האהבה עצמה או השנאה עצמה פונות לאדם ולא לרעיון. זה הנקודה. עכשיו אני רוצה לעבור הלאה. כי יש אפלטוניות מסוג אחר, וזאת אותה אפלטוניות בעצם הראשונית שאותה שללתי. וזה באמת שנאה לרעיון, או אהבה לרעיון, ולא לאדם בכלל, רק לרעיון. לפעמים מציגים את זה כאיזשהו אידיאל נשגב. אתה בעצם בכלל לא מתייחס לאדם, אתה מתייחס רק לרעיונות, כן, רק לדברים המופשטים. זה סוג של אפלטוניות שבעיניי הוא מאוד בעייתי מהרבה מאוד אספקטים. זאת אפלטוניות קיצונית, לא יודע איך לקרוא לזה, והיא בעיניי מאוד בעייתית מהרבה מאוד אספקטים, ועליה אני רוצה קצת לדבר היום. אז עוד פעם, אני מחדד, אנחנו מדברים על שלושה מצבים שונים. יש רגש, שאני אומר רגש זה או אהבה או שנאה או כל רגש אחר, יחס לבן אדם שהוא יחס לאדם. האדם כמובן יש לו כל מיני תכונות, אבל היחס לאדם מנותק מהתכונות. אהבה, שנאה, מה שלא יהיה. יש יחס לאדם בשל תכונותיו, אבל זה עדיין יחס לאדם. רק בשל תכונותיו, אהבה שתלויה בדבר, כן? זה בעצם תלויה בתכונות. ויש אהבה או שנאה או יחס לתכונות עצמן, בכלל לא לאדם. עכשיו אני טוען שאין, הדבר השלישי הזה לא באמת קיים בשיח ההלכתי והתורני וכולי, זה לא קיים. אין, כשמדובר על איתם וחטאים ולא חוטאים, זה עדיין מדבר על האדם. על האדם בגלל היותו חוטא, ולא האדם באשר הוא. אבל זה עדיין תמיד לאדם, אני מתייחס לבני אדם, לא לרעיונות. מה יש לשנוא או לאהוב רעיונות? הרעיונות, השאלה מי נושא אותם, מי פועל על פיהם ומי יצר אותם. אותו אני אמור לאהוב או לשנוא, לא את הרעיונות. הרעיונות לא אשמים בכלום, אין להם בחירה חופשית. זה לא מסוגים רלוונטיים ליחס שלי. אז לכן הסוג השלישי הזה, שבינתיים בכלל טענתי שהוא לא על המפה, הוא לא קיים, זה לא, אבל זה לא נכון. עובדתית יש
קיים.
קבוצות שמתנהלים בצורה כזאת, הם מתייחסים לרעיונות ולא לאנשים שנושאים אותם, לרעיונות עצמה. כמו שאמרתי קודם, יש לא מעט פרשנים שמפרשים כך את מצוות האהבה והשנאה בהלכה, בעיקר השנאה, אבל אולי גם האהבה, שהשנאה, מה פתאום, אסור לך לשנוא את האדם, אתה צריך לשנוא את החטא שבו, לא נכון. אתה צריך לשנוא את האדם בגלל היותו חוטא. אבל יש כאלה שהם מתייחסים באמת למאפיינים עצמם, לא לאדם. ואז הם רואים בעצם את בני האדם כנשאים של רעיונות או של אידאות. זאת הסתכלות אפלטונית מתואבת בעיניי. זאת הסתכלות לא הומנית. כי אתה בעצם אומר, בני אדם בעיניך הם נשאים של רעיונות. זהו, אתה אבל מתייחס רק לרעיונות, לא לבני האדם. זאת אפלטוניות שאני חושב שהיא מאוד שלילית ועליה אני קצת רוצה לדבר היום. אז זה במנוגד לשני המצבים שתיארתי בפעמים הקודמות. אולי אני אקדים.
אני רק רוצה לוודא שהבנתי. אנחנו מדברים על מציאות שהרב טוען שהיא כאילו לא קיימת או מתואבת, אני לא יודע, לי בבית יש דבר כזה. אני אוהב את הבן שלי בכל ליבי, ויש לו דעות שאני מתאהב, אז מה? אז מה? זה לא נכון, זה כן נכון, אני שונא אותו.
אין מה לתאב את הדעות. אתה לא מסכים עם הדעות, מה יש לתאב דעות?
אוקיי, אז עניין
שאלה על הדעות. מה יש לתאב את הדעות? זה שאתה אוהב אותו זה לא קשור, דיברנו על זה, אני חושב שאולי לא דיברתי על זה, אז אולי עוד משפט אני אגיד על זה. ההסתכלות האפלטונית המתונה, שדיברתי עליה בפעם הקודמת, אחד הדברים שיכולה להביא אליהם, וזה בעיניי דבר חיובי, זה מורכבות. זאת אומרת, למשל, מה קורה אם יש גר רשע, או אפילו סתם יהודי רשע? אז אני שונא אותו בגלל היותו רשע, ואני אוהב אותו בגלל היותו גר, או יהודי. ואין סתירה. במקום שהאהבה היא אהבה אפלטונית, זאת אומרת שאני אוהב אותו בגלל תכונות, אז אין סתירה. כי אני יכול לאהוב אותו מהפן הזה, ולשנוא אותו מהפן ההוא. וזכן הרבה פעמים המפרשים כשמדברים על יתירך חמור שונאך, סתירה בין תוספות בפסחים ותוספות במציע, דברים ידועים, העריכו בהם הרבה, כן, השאלה איך אפשר לשנוא בן אדם, כי תראה חמור שונאך, אז תוספות שואלת, הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות, הרי אין שונא, אז מדובר בחוטא שמותר לשנוא אותו, אז שואל תוספות, רגע, אבל יש מצוות האהבה, אז מה קורה עם השנאה, יש סתירה בין שני התוספותים, בסוף בסוף הרבה מפרשים אומרים שאתה צריך לחיות את שני הדברים, מה זה אומר לחיות את שני הדברים? כאשר אתה אוהב או שונא אפלטונית, אין סתירה בין האהבה והשנאה האפלטוניות, למרות שאני הסברתי קודם שגם אהבה ושנאה אפלטוניות פונות לאדם, אבל אני יכול לאהוב אותו בגלל היותו כזה ולשנוא אותו בגלל היותו כזה, שני דברים שונים. ואתה יכול, נגיד, ביחס לבן שלך, לאהוב אותו כי הוא הבן שלך, ויחד עם זה לשנוא אותו בגלל דעותיו, או לשנוא, מה שאתה קורא לשנוא את דעותיו. אני לא חושב שיש, מה זה לשנוא דעות?
אבל זה הסוג השלישי שהגענו. אמרנו הסוג השלישי, זה לשנוא או לאהוב את הדעות. אז אוקיי, אז בוא נשנה את המונח פשוט, זה הכל. אז לא לשנוא, לא להכיר בדעות, להתנגד.
אתה חושב שהדעות האלה מזיקות, ואתה מתנגד להם, זה בסדר גמור.
לא, אבל הגדרנו כאילו את זה כסוג
שלישי. אהבה זה יחסים בבני אדם.
כן, לא בסדר, רק זה היה הגדרה שלישית שאומרת לשנוא לאהוב את הדעות, לא את
הדעות. רגע, לא, הגדרה שלישית הולכת יותר רחוק. עוד שנייה אני מגיע אליה, אבל אתם מבינים? זאת אומרת, אהבה אפלטונית או שנאה אפלטונית מאפשרות מצב של מורכב, של כפילות. כפילות רגשית או כפילות של התייחסות, בגלל שאני יכול לאהוב ולשנוא את אותו אדם. יש לו כל מיני אספקטים. מהאספקט הזה אני אוהב אותו, מהאספקט הזה אני שונא אותו.
כן.
אז
הרב, 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 זה לא מגוחך באמת לשנוא בן אדם, אחרי שאתה מבין, שאם אתה היית גדל ונולד במקומו, 99.9% שהיית כנראה יותר אותו דבר. אז זה שבמקרה נולדת
בחיפה
או
באיזה... לא, מי אמר
שם? לא, איש חמאס למשל, כן? נניח אתה אומר, ענת רצה, עצב או תמך, לא משנה, אתה... זה קלאסי, קלאסי לשנוא אותו. אתה אומר, על מה תשנוא אותו? אז זה שבמקרה אתה לא...
לא יודע מה זה קלאסי, לא צריך לשנוא אותו. אם זה
לא צריך לשנוא אותו.
אם זה מצב שכשאתה היית נולד אליו, גם אתה היית עושה את זה, אז לא נכון לשנוא אותו, גם לא לשנאה אפלטונית.
אבל גם למישהו ליברטיאן, גם למישהו בוחר לבחור בעמדה הזו, עדיין אנחנו יודעים שמרב כמעט חלק ענק מהחיי האדם הם בעצם מוכרעים בגלל תנאי חייו.
אני אומר שוב, שמואל.
חלק עצום.
אני אומר שוב.
אז מה יוצא, שעל מה נשאר?
אם באמת, אני לא דיברתי על דטרמיניזם, דיברתי בתמונה ליברטנית. אם באמת הערכה שלך זה שאותו אדם בבית הגידול שלו, זאת תוצאה כמעט הכי סבירה שיש, גם אתה אם היית שם היית נוצר, כן, הייתה נוצרת אצלך את אותה התנהלות, אז לא נכון לשנוא אותו, פשוט לא נכון. לא על זה מדובר. זה בדיוק הנקודה. קלאסי או לא קלאסי אני לא יודע, אבל זה פשוט לא נכון. אתה צריך לשנוא בן אדם שעשה הכרעות רעות, לא בן אדם שמתנהל רע. בן אדם שמתנהל רע, זה מתנהל רע. מה, תלוי מה הנסיבות, מה בן אדם אחר היה קורה לו באותו מצב. זה לא נקבע...
אם את אנשי חמאס אין מה לשנוא, אם את היטלר כבר דיברנו בעבר שבעצם גם אין מה לשנוא, אז מי נשאר לשנוא? את איזה חבר עם איזה דעה...
קודם כל לא אמרתי שאין מה לשנוא, זה תלוי בפרשנות. אם אתה חושב שבאותו מצב גם אתה היית נוהג כך, אז באמת אין מה לשנוא. אני לא חושב שבכל המצבים האלה, אם אני הייתי שם, גם אני הייתי נוהג כך, אבל נכון, בחלק מהם בהחלט כן. וכשדיברתי גם על היטלר וגם על החמאס, העליתי אפשרות. לא קבעתי דיאגנוזה שזה ככה. העליתי אפשרות. עובדה שהיו, אגב, גם בשבעה באוקטובר, היו לא מעט סיפורים שאיכשהו עם הזמן קצת תיאטו אותם הצידה, היו לא מעט סיפורים של כל מיני מחבלים כאלה, שאמרו לאיזה אישה או ילד, מוסלמים לא הורגים אישה וילד והשאירו אותם בחיים. הצילו אותם. שמו אותם בצד או משהו כזה. אז אתה רואה שבן אדם שנמצא בתוך סיטואציה כזאת לא תמיד מתנהג אותו דבר. לא נכון שכל מצב, כל מצב מגדיר מה יהיה התוצר האנושי של מי שחי בתוכו. לא, יש דרגות חופש.
נכון, אבל סטטיסטית, ישיבת מרכז הרב או ישיבה, המכון הגבוה לתורה, כל חברי הזה, אם הם היו נולדים בעזה, 99% היו כמו עזתים, ואחד אחוז היו הצדיקים, חסידי אומות העולם.
אני לא יודע מה זה כמו עזתים, גם העזתים הם לא כולם עזתים. אבל אני אומר, כן, אם אתה בוחר, והייתה לך אפשרות לבחור אחרת, אז בהחלט כן. אבל אם כל אדם סביר היה יוצא ככה, אז באמת לא. עכשיו, עד כמה, זה כמובן לא בינארי, עד כמה, אז אם הסיכוי שלך הוא 95%, אז השנאה תהיה 5%. אם הסיכוי הוא 70%, זאת אומרת, היה יותר בידך, 30% יכולת לצאת אחרת, אז השנאה, יש הצדקה לשנאה גדולה יותר. זה לא שחור ולבן. אבל כן, יש פה איזשהו אינטרפליי בין השאלה עד כמה באמת זה סביר, מה שאתה עושה בנסיבות שבהן אתה חי, לבין מידת השנאה שאני אמור לחוש כלפיך, או האהבה, או כן, לשני הכיוונים.
אבל אנשים מערבבים פה שני דברים, זה שהייתי יכול להיות פלסטיני כזה או אחר, זה באמת לא מה שאני חייב לשנוא אותו. אני נלחם בו, כי זה הקם להורגך, השכם להורגו, לא בגלל שנאה.
אתה מדבר למה להילחם נגדם, אני בכלל מדבר על זה, ברור שאני מתגונן, אני מתגונן בפני כל אחד שמאיים עליי. אני מדבר על השאלה האם אני שונא אותו, לא האם אני מתגונן נגדו. זה שני דברים שונים.
לא חשבתי על זה, מה, אנשים פה מטריד אותם אם אני שונא אותו או לא, אני יודע שאני כרגע נגדו בגלל שהוא בא להרוג אותי, מה זה חשוב?
עוד פעם מערבב, אני עניתי. יש הבדל בין השאלה אם אני מתגונן, ברור שאני צריך להתגונן אם הוא מאיים עליי, זה לא הדיון. הדיון הוא בשאלה מה היחסי אמור להיות אליו, לא האם להתגונן. והיחס אליו, בדרך כלל, היחס המקובל הוא יחס של שנאה. ואני אומר שזה לא נכון אוטומטית לשנוא, תלוי בנסיבות.
נכון, אני לא מתייחס לתשובה, אני מתייחס לשאלה.
טוב, לא משנה. בכל אופן, אז לענייננו, זאת בעצם הטענה. עכשיו, יש, אולי אני אקדים עוד משהו, יש לקרל פופר, כן, הפילוסוף הידוע של המדע, יש ספר שנקרא חברה פתוחה ואויביה. כן, ספר כזה, אב קרס. והספר הזה, לתדהמתי, כשהתחלתי לקרוא אותו, ראיתי שהחצי הראשון של הספר מוקדש לאפלטוניות. כן, כשמטרת הספר בעצם לצאת נגד הקומוניזם. והוא גם עושה אנלוגיה לנאציזם קצת, או לכל מיני תפיסות מאוד קיצוניות ואידיאולוגיות. וכל החצי הראשון של הספר זה ספר פילוסופי שעוסק באפלטוניות. זה ספר בפני עצמו, החצי הראשון של הספר הזה. מה הקשר? הטענה שלו זה שיש משהו משותף לכל התנועות, אפשר לקרוא להם המודרניסטיות האלה, התנועות האידיאולוגיות האלה ששמות איזשהו אידיאולוגיה, איזשהו אידיאל מול העיניים ופועלות בתוקף, כן, ובנחרצות ובאלימות, למימוש אותו אידיאל, והוא טוען שזאת תוצאה של תפיסת עולם אפלטונית. מה זאת אומרת? אם אתה רואה מול עיניך איזושהי אוטופיה מוחלטת, כן, אידיאל, אידאה כזאת בעולם האידאות, עולם האידאות נתפס כמשהו שהוא מאוד סטטי. הוא כזה כי הוא כזה והוא תמיד יהיה כזה. אבל לא רק זה, הוא גם אידיאלי. וכל מה שקורה בעולם שלנו הוא הופעה חלקית, פגומה, לא מושלמת, אבל שם יושב הדבר המושלם. אתם מבינים שתפיסה מהסוג הזה יכולה להוביל אנשים לפנאטיות ולקיצוניות, לאלימות, להתנהלויות מאוד בעייתיות, כמו שרואים בקומוניזם ובנאציזם, למרות שזה משמאל וזה מימין. אבל זה, במובן הזה, האפלטוניות משותפת לשניהם. בגלל שהטענה ש... כן, אני אגיע למשיחיות עוד בהמשך. הטענה היא בעצם שהסתכלות אפלטונית רואה מול העיניים לא בני אדם, אלא רעיונות. עכשיו, ברגע שאתה רואה רעיונות מול העיניים, יש איזושהי, אגב, זה לא הכרחי, אבל יש איזושהי נטייה, זה מתבקש, לדרוס את בני האדם כדי לממש את הרעיונות. כי אתה בטוח שהרעיון הזה זה העולם השלם, המושלם, הכי טוב שיש. כל מי שמפריע לך, אתה תדרוס אותו. אצל הקומוניסטים קראו לזה שמן על גלגלי המהפכה. זאת אומרת, כל הקורבנות שנפלו הן מהצד המתנגד, אבל גם מהצד שלהם, הקורבנות שהם הקריבו כדי לממש את הרעיון הגדול, נתפס כשמן על גלגלי המהפכה. זאת אומרת, אנחנו רואים את האנשים כאיזשהו סוג של מכשיר למימוש האידאה, הרעיון. וזאת אפלטוניות מאוד מאוד קיצונית. במובן הזה אני חושב שצודק פופר בזה שהוא מזהה את ה... גם בקומוניזם וגם בנאציזם ובעצם בכל האידיאולוגיות הגדולות, הוא מזהה מימד אפלטוני מאוד מאוד מסוכן, קיצוני, מסוכן, בעייתי. והבעיה באמת היא קודם כל מעבר לתוכן של הרעיונות, הבעיה היא עצם התפיסה האפלטונית. זאת אומרת, עצם זה שאני מתמקד ברעיונות, והאנשים מבחינתי הם רק נשאים של רעיונות. ולכן אין לי בעיה להקריב אנשים, להרוג אנשים, כי בסוף בסוף אני רוצה לממש את הרעיונות. וזאת אפלטוניות קיצונית, לא אפלטוניות שדיברתי עליה קודם, אפלטוניות קיצונית, כי היא מתייחסת לרעיונות, לא לאנשים בשל הרעיונות. היא מתייחסת לרעיונות עצמה. ופה האנשים איכשהו נעלמים, העולם הזה נמחק. אני חי בעולם האידאות, שזה נשמע נורא רוחני, פילוסופי, מופשט. אפלטוני אפילו אפשר לומר, כן? זה נשמע נורא אפלטוני ונאצל, אבל בעצם זו תפיסה מעוותת, אכזרית, קיצונית, שהיא מביאה ל, 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 רק לדברים רעים. ופה לא רק, אבל היא יכולה להביא לדברים מאוד רעים. ולכן האפלטוניות מהסוג השלישי, כן, לא אהבה לאדם באשר הוא, לא אהבה לאדם בגלל תכונותיו, אלא אהבה לתכונה. או השנאה לתכונה, אני בעצם מדבר על יחס נפשי, אידיאולוגי, רגשי, לאידאה, ולא לאדם כנשא של האידאה. מבחינתי האדם, או לא כנשא, זאת אומרת, מבחינתי האדם הוא נשא של אידאה, אין לו חשיבות מצד עצמו. האדם הוא לא מטרה, הוא כלי. הוא כלי לתכלית אידאי. ולכן תפיסות פשיסטיות ותפיסות קומוניסטיות במובן הזה מתלכדות, למרות שמדברים בשפות הפוכות. אבל בסוף בסוף הקומוניסטים מדברים תמיד על דאגה לאדם, לפרט, שוויון, שכולם יהיו במצב טוב, לחלק את אמצעי הייצור וכולי. אבל בדרך הם דרסו כל כך הרבה אנשים, והביאו למצב כל כך בעייתי, שדי ברור שהדאגה לאדם יושבת אצלם באיזושהי משבצת תיאורטית. הם לא דואגים לבני אדם קונקרטיים. הם בעצם אומרים, אני רוצה לממש איזושהי אוטופיה מסוימת, שהיא כמובן תהיה הכי טובה גם לבני אדם הקונקרטיים, אבל אני כבר שכחתי מזה. עכשיו האוטופיה עומדת אצלי מול העיניים, ואני עכשיו נלחם למענה. וכל השאר מתגמד. יש לי, אני הכרתי פעם מישהו, איש באמת ראוי להרבה הערכה, שהוא היה נוהג לומר, אין לי חברים, יש לי חברים לדרך. זאת אומרת, הוא לא מתייחס לבני האדם בגלל שהם חברים שלו. הוא מתייחס אליהם כי הם מממשים יחד איתו את אותם אידיאלים. טוב, לכאורה זאת אמירה מאוד נאצלת. אני לא מוטה על ידי רגשות נמוכים, כן, מי כמוני מעריך אמירות כאלה. אני מתמקד ברעיונות, בתיאוריה, באידאות, וכמובן מי שמצטרף אליי הוא חלק מהכנופיה, חלק מהחבורה. אבל בעצם מה שמאגד אותנו זה האידיאל. ואז אתה מאבד לגמרי את הזיקה האנושית שיש לך לבן אדם עצמו. ולמשל יש מאמר של פילוסופית בשם שרה סטראוד, על ידידות. כתבתי על זה פעם טור, 269 נדמה לי, שהיא מדברת על השאלה מה הערך, שאנחנו נותנים לידידות. יש לי חבר, נגיד, והוא מתנהג לא בסדר. האם אני צריך לשפוט אותו אחרת מאשר אני שפט מישהו שהוא לא חבר שלי? או את הבן שלי, כמו שהזכירו קודם. אז אני חושב שהרבה אנשים מצפים שכן. אתה תיתן איזשהו יחס מועדף לחברים שלך. אבל היא אומרת, מה זאת אומרת? למה? הרי אם הוא לא בסדר, אז הוא לא בסדר. מה זה פרוטקציה? יש ערך בפרוטקציה? אני חושב שהנקודה היא, וזה הסברתי בטור שם, הנקודה היא שחברות או ידידות זה איזשהו סוג של חוזה. והחוזה הזה פונה מאדם לאדם. וברגע שאני ידיד שלך או חבר שלך, או כמובן בן זוג או בן משפחה, אז יש לי באמת איזושהי מחויבות אליך. זה לא אומר שאני לא אאשים אותך על הדברים הרעים שלך. ואולי אפילו אלכם בדברים הרעים שלך. דיברנו על המורכבות, על הכפילות של היחס. אבל עדיין היחס שלי אליך לא בהכרח מותנה בדברים האלה. היחס שלי אליך הוא יחס אליך. ולא, זה מה שקראתי קודם, היחס הסוקרטי. אני אוהב אותך בגלל שאני אוהב אותך. אתה נפלת פה ואתה היית, בחרת בחירות, לא, בחירות, אני לא מדבר על נפילות, נפילות הזה ברור, אבל אפילו בחירות רעות. בחירות רעות אז אני אגנה אותך, אני אלחם נגד זה. אבל יחד עם זה אני יכול להמשיך לאהוב אותך. ויש ערך שאני אדאג לך יותר מאשר לאנשים אחרים, למרות שאתה רשע. יהיו הרבה אנשים שיגידו מה פתאום, זאת פרוטקציה, להפך, האדם הנעלה זה אדם ששופט אך ורק לפי האידאות. הוא לא מתייחס לבן אדם אלא כמסע של האידאות, אבל הוא לא מתייחס לאדם מצד היותו אדם. ואני חושב שבמובן הזה יש פה התייחסות מאוד בעייתית. יחסים בין אנשים צריכים להיות יחסים שמופנים לאדם, לאנשים. לא להתעלם מהמאפיינים שלו. יש לו מאפיינים, והמאפיינים האלה יכולים להשפיע גם על יחסי אליו. אבל יש בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, אני אמור להתייחס אליו. וצריכים להיות גם חברים, ולא רק חברים לדרך. נדמה לי לפחות, קשה לבסס ערכים באופן כללי, אז כמובן גם את זה. אבל נדמה לי שיש תחושה כזאת, אני חושב שאנשים מבינים את מה שאני אומר, שבעצם אפלטוניות במובן הזה, זה משהו מאוד טכני, מנוכר, בעייתי, שיכול גם להוביל לפנאטיות קיצונית ומסוכנת. בגלל שכשאתה לא רואה את הבני אדם מול העיניים, אתה רואה את הרעיונות, אתה פשוט דורס. בשיח שלנו, כן, היום, בישראל, ובכלל בעולם, לא רק בישראל, נדמה לי זה מאוד נפוץ. כשאתה רואה, לכן הרבה פעמים אומרים שכדאי להיפגש, לפגוש את הבני אדם ולראות שהם בלי זנב, גם מהצד השני. מה בעצם מתכוונים לומר? צריך להיות לך גם איזשהו יחס לאדם עצמו, לא רק בגלל המאפיינים שיש לו. יחס סוקרטי ולא רק יחס אפלטוני.
השתמשנו מקודם במילה נאצל. אז בסופו של דבר אנחנו מגיעים לשאלה מי אומר מי קובע מה צריך להיות? האם אולי האידיאולוגיה זה באמת מה שצריך להיות? ונכון שבמשך ההיסטוריה כל האסונות הגדולים נעשו על ידי אידיאולוגיות, הכל נכון, אבל השאלה, למה צריך לשאוף? באמת,
הערתי קודם שאני לא יודע לבסס ערכים. ולכן אם תשאל אותי למה אני חושב שיש ערך גם באהבה סוקרטית, ולא הכל צריך לעבור דרך האידאות והמאפיינים והאידיאולוגיות, אני לא יודע להסביר את זה. כמו שאני לא יודע להסביר למה יש ערך לחיי אדם. למה אסור לרצוח, מה אכפת לי, תירה לו בראש ותהרוג אותו. מה הבעיה? לא יודע להסביר את זה. אבל ברור לי שיש ערך לחיי אדם, ואסור לרצוח. באותה מידה, כל הערכים הבסיסיים, הם תוצאה של איזושהי אינטואיציה מוסרית או ערכית בסיסית, שאותה עצמה אני לא יודע להסביר. אבל אני חושב שאם אנשים יבחנו את עצמם בפנים, אז למרות שבמבט ראשון, בני אדם יכולים להגיע למסקנה שהאפלטוניות היא מאוד נאצלת, תסתכלו עוד פעם בתוככם ותגלו, אני חושב לפחות, ככה קורה אצלי, שזה לא מדויק. זאת אומרת, יש משהו בעייתי באפלטוניות. למרות שהיא, עוד פעם, גם בעצמה, אפשר להתייחס אליה באופן מורכב. יש בה צד חיובי, אבל יש בה גם צד בעייתי. כמובן שזה שאני מתייחס לאידאות, פופר טועה במובן הזה, שזה לא נכון שבגלל מה שהוא אמר אסור להיות אפלטוני. אני יכול לשים מול העיניים את האידיאולוגיה, ולחתור למימושה, ולא ללכת רק אחרי אנשים ולהתעלם מאידיאולוגיות, אני כן בעד אידיאולוגיות, אבל זה לא אומר שאני שוכח לגמרי את האנשים, או שאני רואה אותם רק כנשאים של האידיאולוגיה. זה שני דברים שונים. לקחת את זה עד הסוף, ולהתעלם מהאנשים, ולראות רק את האידיאולוגיה, ואנשים רק נשאים שלה, זה הדבר הבעייתי. אבל זה לא מתחייב מהאפלטוניות. האפלטוניות שמאמינה בזה שיש אידאות, ושאידאות זה דבר חשוב, ושיש חשיבות לאידיאולוגיה, ולהילחם על האידיאולוגיה שלך, בניגוד לתפיסה הפוסט-מודרנית שאידיאולוגיות זה שורש כל רע. פה פופר, אחד ממבשרי הפוסט-מודרניות. אני לא מסכים. אני חושב שאידיאולוגיה זה דבר חשוב, אני חושב שצריך להתייחס לערכים, ובהחלט יש פן של האנשים שהם נשאי ערכים. צריך לשפוט אותם גם במובן הזה. רק מה? רק זה לא כל התמונה. צריך לזכור שיש גם אדם בבסיס העניין, וגם אם הוא בחר רע, הוא עדיין אדם. יותר מזה אני אגיד. רוב האנשים, אני פחות מאמין ברשעים. אני לא כל כך מאמין בקיומם של רשעים. יכולים להיות, אבל בדרך כלל, בן אדם שמתנהג לא טוב, מתנהג באופן מעוות אפילו לדעתי, יש לזה סיבות. זאת אומרת, בדרך כלל בני אדם לא עושים את הרע כדי לעשות רע. בדרך כלל בני אדם עושים את מה שהם חושבים. יכול להיות שזה יוצא מאוד רע. יכול להיות שלא בדקו עד הסוף. יכול להיות שהם קיבלו החלטות לא טובות. אבל בסוף בסוף יש מעט מאוד אנשים שאני מצליח לדמיין שפועלים כדי לממש את הדבר הרע כי הם רעים. זה לא קורה. האנשים הכי גרועים בעולם והקבוצות הכי גרועות בעולם, כן, והזכרנו קודם את הנאצים וחמאס ואייסיס ודאש וכל הקבוצות האלה, גם שם העליתי תהיות גדולות, למרות שזה באמת רשע קיצוני, אבל העליתי תהיות גדולות, האם באמת האנשים האלה עושים רע כדי לעשות רע? אני חושב שברובם זה לא נכון. מעריך.
אבל לפי סוקרטס זה בכלל לא יכול להיות. אדם עושה, לא יכול שלא לעשות את הטוב, מה שהוא מאמין שהוא טוב, זה בוודאי שזה נכון.
זה אני לא מסכים. זה אני לא מסכים. בדיוק כמו שכתבתי פעם בטור 120 ו-122, דיברתי על התנהגות אלטרואיסטית. הטענה בעצם, אני לוקח את ההערה שלך צעד אחד קדימה, יש כאלה שטוענים שגם התנהגות אלטרואיסטית לא יכולה להיות. כמו שלא יכול להיות התנהגות של רוע לשם רוע, גם לא יכול להיות התנהגות של טוב לשם טוב. אלא בן אדם פועל על סמך האינטרסים והמניעים שלו. לפעמים הם טובים ולפעמים הם רעים. ולהגיד שבן אדם עושה פעולה כי היא טובה, לא בגלל איזה מניע שדחף אותו, אלא כי הוא בחר לעשות את הטוב, הרבה מאוד אנשים לא מקבלים שיכולה להיות התנהלות כזאת. אבל אני לא מסכים, אני חושב שבן אדם, זה המשמעות של רצון חופשי או של בחירה של הבן אדם, הוא יכול לבחור בדבר בגלל שהוא טוב או בגלל שהוא רע. אבל כאן יש איזושהי אסימטריה. ברור שלבחור בדבר בגלל שהוא טוב, הרבה יותר נפוץ ורווח, מאשר לבחור בדבר בגלל שהוא רע. אבל זה לא נכון, שבני אדם לא עושים את הרע שהוא רע גם בעיניהם, זה לא נכון. רוצח שכיר, שודד, לא יודע מה, או כל מיני דברים כאלה, אני חושב שאם תשאל אותו, הוא גם יגיד שזה רע. הוא יסכים שזה מעשה רע. רק מה? רק האינטרסים גוברים אצלו על המוסר, ולכן הוא בכל זאת עושה את זה. או סתם יש לו דחף כזה או אחר להציק לאנשים, אבל הוא יודע שזה רע.
הרב, אבל אם תחפור לו יותר, אם הרב יחפור לו יותר, אז תגיעו למסקנה המסוססת, שמה שמניע אותו, הערך העליון בפניו, זה האינטרס האישי שלו. זה, העולם נברא כדי שלי יהיה טוב, ובמובן הזה אני עושה את הטוב,
לא,
כי באמת
זה לא
בכך
טוב.
עשיתי, אנחנו עולם כולו נברא.
אתה אומר שלי יהיה טוב, זה שיתוף השם. שלי יהיה טוב, הכוונה שאני אהנה. טוב, במובן המוסרי, לא
כן,
מדבר
לא, 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 לא במובן המוסרי, במובן האינטרסנטי, אני אהנתתי.
זה ברור, הוא מעדיף את האינטרס על הערך. זה נכון.
לא, זה ערך, זה ערך, זה הערך בעיניו.
לא, 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 זה תיאור, זה משחק מילים. לא נכון, זה בדיוק הנקודה. זה לא הערך. הוא מעדיף את האינטרס, את התועלת, על הערכים. במובן הזה הוא בחר ברע. וגם הוא מודה שהוא בחר ברע. רק לא אכפת לי לבחור ברע אם זה מועיל לי. לא יועיל לי, גם אני לא אעשה את זה כי זה רע. אבל אם זה מועיל לי, אני אעשה את זה. אבל זאת לא בחירה מוסרית. במובן הזה בהחלט אפשר לשפוט אותו כאדם רע.
הרב, אין לו...
רוב האנשים חיים בתודעה שהערך העליון שלהם זה הנאות שלהם בחיים.
לרוב המיעוט קשה להתווכח. דיברנו על זה קודם. גם אני מסכים. מעט מאוד אנשים בוחרים ברע למרות שהם יודעים שהוא רע, אבל יש כאלה. זה לא מהמצב מופרך.
הרב, אין רוע שזה ממש באמת רוע, שזה לא קשור ל... צריך פשוט לראות שזה רוע. הדברים שנעשו בשביל לאוקטובר... זה נובע מרוע צרוף, אין אפשרות להסתכל על זה בצורה אחרת.
ממש לא מסכים. ממש לא מסכים.
כן? אם אנשים מרגישים שיש להם הצדקה לעשות משהו מסוים, אז הם יכולים לעשות את זה בדרך מסוימת, אבל ברגע שהם עושים את זה בדרך אחרת,
זאת אומרת, שהצדקה שלהם זה גם לדרך, לא רק למעשה.
איך אפשר בכלל לדמיין אדם שנמצא בסיטואציה כזאת שעושה דברים כאלה?
נקמה זה תחושה אנושית.
אתה רוצה לדמיין, תשאל אותם. הם יגידו לך שהם עושים את הדברים האלה כי הם מאמינים שזה הדבר הנכון לעשות. גם כולל לאנוס, לשרוף תינוקות, הכל. כי זה הצו הדתי להראות לכובשים הציונים, הכופרים, אני לא יודע בדיוק מה, כל אחד והצדקות שלו. כן, יכול להיות מצב כזה, עוד פעם, אני לא אומר שכולם נמצאים.
אפשר להיות כזה מעוות ולחשוב שזה צו דתי?
כן, מה? מה, להרוג תינוקות המלאכים נשמע לך פחות מעוות?
מה עם יצר לב האדם רע מנעוריו? זה לא מעיד על זה שיש באמת בסופו של דבר רוע מסוים.
אנחנו עושים תוצר של יצרים. לא אמרתי שאין לנו יצרים. ואתה מניח, לא רק שיש לנו יצרים, אלא שכל פעם שאנחנו עושים פעולה כזאת, זה רק תוצאה של יצר. זה אני לא מסכים.
הרב מניח שכולנו טובים, ונסיבות מביאות אותנו להתנהג בצורה כזאת או אחרת.
לא, לפעמים גם אידיאולוגיה מביאה אותם לזה.
כן.
ולכן הפוסט-מודרניות מאוד מאוד לא אוהבת אידיאולוגיות. היא חושבת שאידיאולוגיה יכולה לקחת אנשים טובים לעשות דברים רעים, וזה נכון. אבל האידיאולוגיה גם בה צריך לעשות הבחנה. אידיאולוגיה יכולה להיות אידיאולוגיה כלכלית, חברתית, אידיאלית, כן, קומוניזם או משהו כזה, פשיזם. יכולה להיות אינטרס, רוצח שכיר, ויכולה להיות אידיאולוגיה דתית. שאני חושב שצריך לעשות את זה למרות שזה רע מוסרית, בגלל שזה צו דתי. אז לכן צריך לעשות את זה. טוב, איך שופטים בן אדם כזה? אני לא יודע. הבן אדם מהסוג הזה, אני כתבתי גם על זה טור פעם, כשאני שופט בן אדם תמיד צריך לשפוט אותו לשיטתו. כשאני שופט את המעשה, אני שופט אותו לשיטתי. וכשהוא עשה את המעשה, בעיניי זה מעשה מרושע. כי לשיטתי, מעשה כזה הוא מרושע. אבל כשאני שופט את העושה, אני צריך לבדוק מה היו המניעים שלו, מה היו השיקולים שלו. אני לא יכול לשפוט אותו לשיטתי. זה שני דברים שונים.
בסדר, אז כל אחד בסופו של דבר יהיה לו שיקולים ומניעים שאתה יכול לבוא ולפרש ולהסביר שהם היו מוצדקים בצורה כזאת או אחרת, כי האידיאולוגיה שלו הניעה אותו לעשות את הדבר הכי נוראי בעולם.
לפעמים כן ולפעמים לא, לא נכון שזה תמיד. לפעמים יכולים להיות שיקולים כאלה ולפעמים לא. לרוצח שכיר אין שיקולים כאלה, זה אינטרס.
בסדר, אבל אנשים שמונעים מתוך... אוקיי, לא אנשים שמונעים מתוך...
אנשים שמונעים מתוך אידיאולוגיה אין החינם, נכון? כך אני אומר.
אז תמיד אתה יכול לתרץ שכל המעשים שלהם לא משנה עד כמה הם יהיו נוראים?
זה לא תמיד אני יכול, אני עושה את זה. אם הם מונעים מתוך אידיאולוגיה, זה מה שאני אומר לגבי. זה לא אומר שלא צריך להרוג אותם
כש... אבל מלכתחילה הם לא אמורים בכלל להיכנס למצב שהם תופסים את האידיאולוגיה בצורה כל כך מעוותת.
זה אחר כבר. כל אחד מאיתנו יכול לטעות. ועל הטעות באמת אתה אחראי.
לא טעות כזאת היא מטורפת. מה זה כל... לא טעות...
אני אסתכל בטור שכתבתי, 380 ומשהו, אני לא זוכר כבר, אני יכול להסתכל, שם פירטתי ממש בדיוק את כל הדברים האלה, עסקתי בזה בהרחבה, אני לא רוצה להיכנס לזה פה בפירוט. בכל מקרה, שיפוט של אדם לשיטתו, תחפש באתר הזה, תמצא.
לא, אני חושב שקראתי את זה, אבל אני אחפש עוד פעם, כן.
אוקיי. בכל אופן, הטענה שאני רוצה לטעון, זה שהפלטוניות קיצונית, זאת בעצם הפלטוניות שלא רואה בני אדם. היא רואה אידאות, היא חיה בעולם האידאות, והבני אדם זה פיונים על לוח השחמט, הם נשאים של האידאה, ולכן היא מרשה עצמה גם לדרוס אותם, בשביל מימוש האידאה. אז למרבה האירוניה, כן, אידיאולוגיה שהיא כל כך שואפת לטובת האדם, כמו הקומוניזם, הביאה כל כך הרבה רוע לעולם, למה? מסיבות טובות, ממניעים טובים. הם רצו לעשות טוב, אבל הם בעצם שכחו באיזשהו שלב שהטוב הזה מיועד להיות טוב לבני אדם, והתמקדו באידאל, באידיאולוגיה שלהם, והיו מוכנים לדרוס את הבני אדם בשביל לממש את הדבר החשוב ההוא. עכשיו, אגב, לפעמים אנחנו חושבים שטוב להרבה בני אדם מצדיק לעשות רע למעט בני אדם. זה כשלעצמו לא בהכרח פסול. זה שיקול לגיטימי. מה שפסול זה כשאני עובר למצב האפלטוני. אני בכלל לא רואה בני אדם, אני מדבר על האידיאולוגיה. כל עוד אני רואה בני אדם, תמיד יכולים להיות שיקולים שפה ושם צריך לעשות רע לבני אדם כדי להיטיב להרבה בני אדם אחרים, או לאותם אנשים עצמם. זה לא שיקול פסול. הוא פסול מתי שאני בכלל מתעלם מזה שיש פה רע או טוב לבני אדם, ומתמקד רק באידיאולוגיה. זה התיאור של פופר. לא, זה מה שאני אומר, הביקורת שלי היא לא פרגמטיסטית. אני לא טוען, אני לא חושב שזה רע בגלל שזה מביא למעשים בעייתיים. זה שזה מביא למעשים בעייתיים זאת אינדיקציה לזה שיש פה משהו שהוא רע מצד עצמו. כמו שהרב קוק כותב במוסר אביך, כן, שהוא אומר שהסייגים, בגלל שהם יכולים להוביל למשהו בעייתי, זאת אינדיקציה לזה שגם בהם עצמם יש משהו בעייתי. טוב, שם אני לא בטוח שאני מסכים, אבל פה אני חושב שכן. אפשר לראות שהתנהגות מהסוג שלא רואה בני אדם אלא רק אידיאולוגיה, יש בה משהו פסול. זה שהיא מובילה לתוצאות מאוד מאוד קיצוניות ובעייתיות זה נכון, אבל לא זאת הבעיה. כמו דיברתי לא פעם על פונדמנטליזם, ופונדמנטליזם בדרך כלל מוגדר אצלנו כאיזשהו סוג של קיצוניות, פנאטיות כזאת של, כן, לערוף ראשים של כופרים ושל אנשים שלא חושבים כמוני, לקיים את ההלכה בקיצור. אז הטענה בדרך כלל הטענות כלפי פונדמנטליזם הן טענות תוצאתיות, תוצאתניות. תראו למה זה גורם. אני טוען שאם זה גורם לדבר כזה, זה אומר שהפונדמנטליזם הוא בעייתי מצד עצמו. למה? כי אני טוען שמה שמוביל לקיצוניות הזאת, זאת איזושהי עמדה שאתה מאמץ אותה בלי להיות מוכן להעמיד אותה במבחן ביקורתי. וזאת בעיניי ההגדרה של פונדמנטליזם במובן הפילוסופי. לא בלי קשר לשאלה מה אתה תעשה עם זה בסוף. לאמץ עמדה באופן שהיא לא עומדת למבחן של חשיבה ביקורתית, זה פונדמנטליזם. פונדמנטליזם בהגדרתו הזאת יכול להיות גם של אמא תרזה. כן, דוגמטיות, בדיוק. של אמא תרזה. אמא תרזה מאמצת באופן פונדמנטליסטי את ערכי המוסר. ממש הפוך מדאש. והיא מקדישה את כל חייה למוסר. אבל אם היא באמת מעמידה את זה באיזשהו אופן שלא עומד למבחן ביקורתי, אז היא פונדמנטליסטית. למרות שתוצאתית זה כמובן משהו שהוא לא, שהוא טוב, הוא הרבה יותר נוח, אין מה לבקר את התוצאות פה. ועדיין אני חושב שהעובדה שאתה מגיע לתוצאות בעייתיות, היא אינדיקציה לזה שיש משהו בעייתי בעמדה עצמה, בתפיסה, במצב הנפשי, המטה-אידיאולוגי הזה, הפונדמנטליסטי. אני יכול להחזיק באידיאולוגיה באופן פונדמנטליסטי, ויכול להחזיק באידיאולוגיה באופן לא פונדמנטליסטי. אני מבין שיש אנשים שחושבים אחרת, אני מבין שיכול להיות שאני טועה, אני מוכן לשמוע טיעונים בעד וטיעונים נגד, אבל בסוף בסוף אני אכריע לטובת אידיאולוגיה, ואני אפעל לקידומה. אבל אני לא אדרוס את כל מי שחושב אחרת, בטח אם הוא לא עושה את זה מרשעות, אלא בגלל שהוא פשוט חושב אחרת. אני רואה את הבני אדם גם מול העיניים. לא רק את האידיאולוגיות, השיפוט, דיברתי קודם על שיפוט של אדם לשיטתו, גם זה בעצם איזשהו סוג של פן לא אפלטוני. כי מה שאני בעצם אומר, זה שאני, כשאני שופט את האדם, את איש דאש, שעושה את מעשי הזוועה האלה, אני רואה את האדם מול העיניים, לא רק את המעשים שלו. מבחינתי, יש פה גם בני אדם, לא רק אידיאולוגיות שהבני אדם נשאים שלהם. להפך, לפעמים הביקורת שלי עליו כאדם תהיה, למה הפכת את עצמך רק לנסה של אידיאולוגיה? למה לא הפעלת את החוש הביקורת שלך? ומיתנת את מה שהאידיאולוגיה לכאורה מצפה ממך? אבל אני בעצמי בטח לא רוצה ליפול באותו בור, ולהתייחס רק לאידיאולוגיה ולא לאדם שמממש אותה. ולכן אני חושב שיש משהו מאוד מאוד בעייתי בהתייחסות אפלטונית. אני רוצה להביא אולי השלכות של העניין הזה, השלכות כן, אקטואליות או פוליטיות אפילו אולי. תראו, יש סבא שלי פעם אמר על איזה רבי חסידי ידוע, לא אגיד את שמו מפאת לשון הרע, שהוא אהב אהבה עזה את כלל ישראל, אבל עם הפרטים היו לו בעיות. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה בעצם אומר שאותו אדמור תפס את אהבת ישראל כאידאל אפלטוני, אפלטוני במובן הקיצוני, שתיארתי כאן. הוא באמת ובתמים חי בתחושה שאהבת ישראל זה ערך עליון. אני בטוח, עוד פעם, אני לא הכרתי אותו, אבל אני כמעט בטוח שזה נכון. אהבת ישראל זה ערך עליון, אבל בפרקטיקה הוא כל הזמן דרס יהודים. למה? כי מבחינתו אהבת ישראל הייתה אהבה לישראליות שבאדם, או ליהדות שבאדם, זאת אומרת, לדתיות, לתפיסה היהודית, כן, לא לאמא היהודיה, לתפיסה היהודית. ולכן בעצם זאת אהבה שלא פנתה לאנשים, אלא לאידיאולוגיה. ולכן בשם האהבה הזאת הוא היה יכול לדרוס ולפעול באלימות ולהזיק, והוא עשה דברים נוראים לבני אדם. בגלל שהם חשבו אחרת, בגלל שהם פעלו באופן שהוא חושב שהוא לא נכון, ואולי הוא צודק, זה לא נכון, אבל הוא לא ראה מול העיניים בני אדם, הוא ראה מול העולם בעלי נשאים של זהות יהודית, או של מחויבות דתית, תורנית, יהודית. והוא לא ראה את הבני אדם פה מול העיניים. וזאת דוגמה לתפיסה אפלטונית. עכשיו, אני מרחיב את זה יותר, זה מאפיין בעצם את שני הצדדים, אני חושב לפחות, את שני הצדדים נגיד בוויכוח על ציונות, למשל, שני הצדדים הקיצוניים, בוויכוח על ציונות. ואת החרדים הקיצוניים שמתנגדים לציונות, הם בעצם רואים מול העיניים תנועה שמטרתה שמד. אוקיי? הם לא רואים את בני האדם שבחרו בכיוונים האלה, שאולי טעו, וכנראה טעו, בחלק מהדברים לפחות, בכלל הם בני אדם, הם רואים תנועה, הם רואים דמונים מטאפיזיים מאחורי האירועים הפרקטיים. הם לא רואים את האירועים הפרקטיים, הם חיים בעולם האידאות. הם שופטים תנועות, קבוצות, רעיונות, אנשים, הכל במישור האידיאולוגי והרעיוני. זה הכל, זה ואין בלתו. אין, מבחינתם אין בני אדם. וזה נכון גם לתומכי הציונות הדתית, כן, הקיצוניים. גם הם נוטים לראות מול העיניים רעיונות, אידיאולוגיות, תנועות רוחניות, ולא בני אדם. ואני חושב שבשיח של היום זה הרבה יותר בולט דווקא בצד הציוני דתי. בני המדינה זה בלט בצד השני. אבל עכשיו, כן, תסתכלו על החרדלים, בעיקר ששייכים להר המור. כן, כתבתי על זה כבר כמה דברים. ואני חושב שהבעיה העיקרית שאני רואה בהתנהלות שלהם, זה האפלטוניות שלהם. אהבת ישראל שלהם נשפכת מכל פינה. הם מלאים באהבת ישראל, אהבת ישראל זה הכל אצלהם. כל יהודי הם מחבקים, חוץ מ-99% מהיהודים שאותם הם לא מחבקים. למה? כי זה לא מתאים למודל האידיאולוגי שהם אמורים לממש. ואז מה שקורה זה בעצם ככה. אז משרד החינוך הוא שליח של הקרן החדשה לישראל והאיחוד האירופי. כמובן הלהט"בים גם, והחילונים גם, והשמאל גם, והצבא גם, המגדר, כן, הבעיות המגדר, והפרוגרסיביות והזה והפה, זאת אומרת, כולם איזשהם פועלים בשם דמונים שכל מטרתם לעשות שמד לעם ישראל ולמדינת ישראל, ואיכשהו יוצא שמרוב אהבת ישראל, אהבת ישראל הזאת מתנקזת אני לא יודע מה, 2% מהאוכלוסייה, אני מגזים, אבל עשרות אחוזים רבים מהאוכלוסייה לא זכאים לאהבת ישראל הזאת, כי הם לא משרתים את האידאה הנכונה. עכשיו עוד פעם, אני לא מדבר על התנגדות לאידאות, תתנגד לאידאות זה בסדר גמור, אני בעד מלחמות אידיאולוגיות. אבל אני בעד מלחמות אידיאולוגיות שרואות גם את בני האדם שנושאים את האידיאולוגיות האלה. לא כל דבר בעולם הוא תנועה של הסיטרא אחרא. לפעמים מדובר בבן אדם שטעה, שחושב אחרת ממך. ואתה טועה בכלל, גם יכול להיות. כשאתה רואה את הבן אדם מול העיניים, ויש לך יחס אל האדם עצמו, ולא רק אל הרעיונות שבשמם הוא פועל, או ההזיות שלך, לגבי הדמונים שמפעילים אותו, כן, זה השיח המרקסיסטי, שרואה מאחורי כל פעולה של אדם או של קבוצה, איזשהו סוג של מזימה מטאפיזית, כן, הפרולטריון העולמי. במרקסיזם זה תמיד זה מלחמה בין שני דמונים, למרות שהם היו מטריאליסטים ולא נטו להאמין בישויות רוחניות, הדיבורים שלהם היו דיבורים נורא מטאפיזיים. היה שם מלחמה של דמונים זה מול זה, הפרולטריון מול האנטיקריסט, כן, האלה שמתנגדים, האנטיקריסט זה מושג נוצרי, אבל מול הקונטר-אבולוציונרי, כן, התנועה הזאת היא שד לכל דבר. יש המון אנשים שהם הנשאים של השד הזה, אבל אנחנו נלחמים בשד, ואנחנו מתעלמים מהאנשים, אבל יש אנשים שחושבים שכך נכון. אתה קורא לזה שד, אין שם שד, זה בחירה של אנשים שהם חושבים שכך נכון. אגב, באותה מידה, תחשבו כן, היום אני על הרבה אקטואליה, כי אני חושב שזה מאוד אקטואלי הדברים האלה. תחשבו על ההפגנות שיש בכל העולם נגד ישראל ופרו-פלסטיין. פלסטיין, כן? אנשים מיד עוברים למישור האנטישמי. אני לא מקבל את זה. הרבה מאוד מההפגנות האלה שמקוממות אותי מאוד גם, אבל אני לא חושב שנכון לתלות אותם רק באנטישמיות. יש שם, אני מניח, גם אנטישמיות. אבל זה לא רק זה. יש אנשים שבגלל בורות, או עמדה אחרת משלי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, חושבים שמדינת ישראל עושה ג'נוסייט. יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהם לא צודקים. החדשות שמוצגות להם כמובן לא מאוזנות בדרך כלל, תלוי איזה אמצעי תקשורת אתה צורך, אבל גם אנחנו לא ניזונים מתקשורת מאוזנת, אף אחד לא. ולכן כשאתה חי בתוך תמונה כזאת, אז אתה פועל באופן שלמיטב הבנתך, זה מה שהמוסר דורש ממך. עכשיו אני חושב שהתמונה שלך מעוותת. זה שהפעילות שלך היא פעילות מקוממת, היא פעילות הרסנית, היא פעילות שיכולה להשמיד אותנו, הכל נכון, אבל עדיין אותך עצמך, אני לא תולה את זה בשד האנטישמי. האנטישמיות זה איזשהו סוג של דמון, זה איזשהו סוג של, הוא לקח אותך בשבי האנטישמיות, לא, זה החלטה של בני אדם, במקרה הזה בעיניי שגויה, אבל זאת החלטה של בני אדם שחושבים אחרת ממני ופועלים למען מה שהם מאמינים בו. ובמובן הזה, גם כאן אסור ללכת שבי אחרי המרקסיזם הזה, שאומר שמאחורי התופעות הקונקרטיות יושבים דמונים. אני חושב שאחת הבעיות, אני חוזר עכשיו בציונות, אחת הבעיות בוויכוח של העולם הדתי סביב הציונות, היא לא השאלה אם אתה בעד או נגד, אלא היא זה שהבעד והנגד נסמכים על שיקולים מטאפיזיים. וזה כאן אני מגיע למשיחיות. זה נסמך על שיקולים מטאפיזיים. מה זאת אומרת? מי שתמך בציונות זה בגלל שהיא התחלת דגאולה ופעמי משיח, ובעצם זה הולך להביא לנו את משיח צדקיין. מי שמתנגד לציונות אומר, מה פתאום, זה הסיט רחרה, זה סמך מם, זה יביא עלינו את איקוות הדמשיחה, יביא עלינו אסון. אוקיי? עכשיו, הצד השווה לשני הצדדים זה שהם לא שפטו את התופעה, התנועה הציונית, התופעה הציונית לגופה. הם רק דנים בשאלה מה מוביל את זה, לאן זה יגיע, ומה המטאפיזיקה שעומדת מאחורי זה. תדון בדברים לגופם. יש פה תנועה של יהודים שרוצים לעלות לארץ ישראל. אתה בעד, אתה נגד, הכל בסדר. תהיה בעד, תהיה נגד. תעלה טיעונים שהם ריאל פוליטיק. תעלה טיעונים, זה יצליח, זה לא יצליח, זה יזיק, זה לא יזיק. אבל עזוב את המטאפיזיקות. אתה לא יודע שזה יביא את המשיח או לא יביא את המשיח, אתה לא יודע האם זה יביא לחורבן או לא יביא לחורבן, רוחני אני מתכוון, זה הכל ספקולציות. בסופו של דבר, שני הצדדים לא דנו בתופעה הזאת כתופעה היסטורית קונקרטית, אלא הם נזקקו לאיזשהם דמונים אפלטוניים, מטאפיזיים כאלה, ומשתמשים בהם כדי לשפוט את התופעות הקונקרטיות. ובמובן הזה אני חושב ש... מה?
התופעה עצמה של הציונות זה היה לכאורה ברור שזה היה טוב, לא? כאילו במובן...
לא, אתה יכול להתווכח, אני חושב שכן, אבל אני יכול לקבל שמישהו אומר, לא, זה לא טוב, כי זה יעביר את כל עם ישראל על דתו. כולם יהיו חילונים. בסדר, זו טענה לגיטימית, צריך לבדוק, האם אתה חושב ככה, אז אל תשתף עם זה פעולה, תילחם נגד זה, הכל בסדר, אבל אל תספר לי שזו תוצאה של, של השטן. מה אכפת לי עכשיו אם זה השטן או לא השטן? זה מטאפיזיקה.
כאילו, הרב מדבר על ה... לא על החרדים, הרב מדבר כאילו על החסידים, ה... שהם... כאילו, החרדים זה מה שהם טענו בעצם, לא?
לא, אז אני דיברתי על הקוטב הקיצוני של ההתנגדות לציונות, והקוטב הקיצוני של התמיכה בציונות. רק שמה שקורה זה שכאשר אתה בוחן אידיאולוגיות, אידיאולוגיות בדרך כלל נכתבות ומגובשות על ידי הכתבים הקיצוניים. רוב האנשים לא באמת נמצאים שם, אבל כשאתה בודק את האידיאולוגיות זו מול זו, האידיאולוגיות נכתבות על ידי הכתבים הקיצוניים. כשאתה מסתכל על האידיאולוגיה החרדית, האידיאולוגיה היא אידיאולוגיה אנטי-ציונית מהסוג שתיארתי. זה לא אומר שכל החרדים נמצאים שם, רובם כנראה לא, אבל זאת האידיאולוגיה החרדית, ואותו דבר בצד השני. בצד הציוני דתי, האידיאולוגיה היא אידיאולוגיה מטאפיזית. אנחנו לא נפריע למשיח, להפך, אנחנו נעזור למשיח להופיע. עזוב אותי מהמשיח, אני יודע אם הוא יופיע או לא. נכון שהמדינה הזאת תיכחד עוד כמה זמן. היום כבר אפילו לא קשה לראות את האפשרות הזאת. היא כבר, לא, היא כבר ממש לא בדיונית. אני לא יודע, אין לי עסק בנסתרות, אני לא יודע לצפות מה יקרה. תדון בתופעה לגופה. אתה בעד, אתה נגד, תעלה טיעונים. אחת הבעיות, זה העבודה של משיחיות שקר של הבת שלי, גם יש את זה באתר, כתבתי על זה נדמה לי, את בטורים. משיחיות השקר, בעצם אני חושב שהמוקד הבעייתי שיש בה, זה לא מה היא אומרת, אלא זה למה היא אומרת. ואת היא קוראת לפעולה המונית, לטובת משהו שהוא מטאפיזי. והיא מתעלמת מהשיקולים הריאל פוליטיים. זאת אפלטוניות. האפלטוניות זה להתנתק מהעולם ולעסוק בעולם האידאות. ולכאורה זה עוד פעם, זה משהו נורא נאצל. אבל בפועל, א', זה מביא לתוצאות מאוד בעייתיות, ניתוק מהמציאות לא מומלץ, וב', בגלל זה זאת אינדיקציה לכך שיש בזה עצמו משהו בעייתי. לכן אני אישית למשל מתנגד לציונות הדתית, ומתנגד לחרדיות האנטי-ציונית. כי אני חושב ששני הצדדים טועים באותה טעות. שניהם מתייחסים לתנועה הציונית בפריזמה מטאפיזית. ואני אומר, אני, כן, כמו הבדיחה הידועה של הרב מפולוביץ', ששאלו אותו, כן, הוא תלה דגל ביום העצמאות, ולא אמר תחנון ביום העצמאות, אבל גם לא אמר הלל. אז שאלו אותו, מה אתה ציוני דתי? אז תגיד הלל, אתה חרדי, אז אל תתלה דגל ותגיד תחנון. אז הוא אמר, אני ציוני כמו בן גוריון. גם בן גוריון לא אמר הלל ולא אמר תחנון ביום העצמאות. עכשיו, אנשים רואים את זה כבדיחה, אבל בעיני זה לא בדיחה. זה אמירה רצינית. הוא בעצם רוצה לומר, תראו, עזוב אותי ממטאפיזיקות. מה שקרה פה זה דבר מבורך ברמה הפרקטית. אם זה יביא את המשיח או את השטן, אין לי מושג. אבל זה גם לא מעניין אותי. אני שמח על הקמת המדינה. אני לא רואה בזה פן דתי, משיחי או אנטי-משיחי או מה שלא יהיה. אבל במובן הלאומי, אני חושב שזה דבר מאוד חיובי. זה הכל, זה משמעותה של האמירה הזאת. קצת...
אפשר לראות את יום העצמאות כלא משהו מטאפיזי, אבל ככן? להכניס את זה לחיי ההלכה, לגבי הלל.
ההלכה לא עוסקת במטאפיזיקה, אני גם בהחלט.
נכון.
למה? לא יצאתי נגד יום העצמאות.
גם לא נגד הלל ביום העצמאות.
אתה חוגג את הקמת המדינה שלך, מה הבעיה? זה חג לאומי, בסדר.
אני אומר שהטענה של הרב היא גם לא נגד הלל, כאילו, ביום העצמאות.
לא, ברור שלא. אתה אומר, אתה מברך ברכת המזון על ארוחת בוקר, זאת אומרת שארוחת הבוקר היא קדושה.
כן, נכון.
תקופה דתית לכל מיני מצבים בעולם, מצבים של חול. לא מצבים שיש בהם שום קדושה דתית. ויש, אתה מגיב תגובה דתית לכל מיני מצבים. אתה גם אומר אשר יצר אחרי שהצלחת לעשות בשירותים. אז זה הופך את העשייה בשירותים למשהו קדוש? לא. יש לך תגובה דתית לתופעה פיזיולוגית. אתה מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהמערכת עובדת. אתה מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהצלחנו להקים מדינה. הכל בסדר, מצוין. זו תגובה דתית הגיונית. אבל לא בגלל שהמדינה הזאת מביאה לנו את המשיח. ושאני שמח מהמצב העכשווי הקונקרטי שקורה כאן. כן, סיפור נוסף שעולה בהקשר הזה, כן, זה הסיפור הידוע, בעיניי מכונן ממש, שבמלחמת השחרור היו שמועות שהרב מבריסק עומד לברוח מירושלים. יורים, מסוכן, בעיה. בא אליו הרב הרצוג כי הוא חשש שזה ייצור דמורליזציה בציבור. אז הוא בא לשכנע אותו להישאר שם. אז הרב הרצוג אומר לרב מבריסק, מקובלנו שבית שלישי לא חרב. אז אין מה לחשוש. לא שאני מבין למה אם הבית השלישי לא חרב, אני לא אמות. שני דברים שונים. אבל מקובלנו שבית שלישי לא חרב. אז הרב מבריסק אומר, ואני מקובלני מאבא שכשיורים צריך לברוח. זאת אומרת, ומה שבעצם עמד פה מול העיניים, זה שהרב הרצוג השתמש בשיקול מטאפיזי. בית שלישי לא חרב וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל הרב מבריסק אמר, אני לא יודע, פה מסוכן, אני לא יודע מטאפיזיקות, אני כרגע מסוכן, צריך לברוח. זה לא אומר שאני מזדהה דווקא עם הרב מבריסק, אני רק אומר שאם אני הייתי מנסה לשכנע אותו, זה לא היה משיקולים מטאפיזיים, זה היה משיקולים פרקטיים. אבל, 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 אבל המלחמה, המחלוקת שהייתה פה, זה מחלוקת בין הנמקה מטאפיזית לשיקול פרקטי. ובמובן הזה אני לגמרי עם הרב מבריסק. לא, לא, לא בתוכן ההחלטה שלו, אלא במתודת ההחלטה שלו. זו דוגמה מצוינת, ואני רוצה לומר יותר מזה. זה לא בגלל שאני לא יודע אם המטאפיזיקה נכונה או לא. גם אם המטאפיזיקה הייתה נכונה להערכתי, עדיין אני חושב שלא נכון להשתמש בשיקולים מטאפיזיים בהתנהלות הפרקטית שלנו. אנחנו לא משתמשים בשיקולים מטאפיזיים. בעניין הזה הבאתי כן בכמה מקומות את הדוגמה של חלומות, וגם שווי ענף שחתיכא דאיסורא, וכל מיני דינים מהסוג הזה, שבעצם כולם, הסברתי את כולם, על המישור של, יש מישורים שגם אם הם נכונים, אני לא אמור להתחשב בהם ההחלטות הפרקטיות שלי. למשל, ראיתי בחלום מעות של מעשר שני, גמרא בסנהדרין בדף למד, ובחלום אמרו לי, זה מעות נמצאות שם והם מעשר שני, בסכום כזה וכזה. הלכתי לשם, חפרתי, מצאתי מעות בדיוק בסכום הזה. האם אני צריך לחשוש שזה מעות מעשר שני? התשובה היא לא. עכשיו מה, החלום הזה גילה לי עובדות שברור שהחלום הזה יש לו איזשהו מקור אמיתי. כי איך הוא גילה לי בדיוק איפה זה נמצא ומה יהיה הסכום שם והכל. נו, אז אם הוא אומר זה מעשר שני, אז לפחות לחשוש, מספק. לא, לא צריך לחשוש. למה לא? לא כי זה לא מעשר שני. יכול להיות שהחלום הוא חלום נכון. אבל חלומות לא אמורים ליטול חלק בקבלת החלטה הלכתית. זו הטענה שלי והראיתי את זה מראשונים שונים. כלומר, רוב המפרשים מנסים להסביר שזה לא אמין. אבל אני טוען, לא, הטענה היא, למרות שזה אמין, אסור להשתמש בזה. או לא צריך להשתמש בזה. ואותו דבר אני טוען על החלטות פוליטיות. החלטות פוליטיות ומדיניות ואידיאולוגיות לא אמורות להיות ניזונות משיקולים מטאפיזיים. אני לא אמור להצטרף לתנועה הציונית או להתנגד לה, כי זה מביא את המשיח או מרחיק את המשיח. אני צריך לעשות את השיקול שלי כאן ועכשיו. השיקול הזה כמובן גם שיקול הלכתי, וגם שיקול ריאל פוליטי, אבל לא מטאפיזי. זה בעצם הטענה. ושיקולים מטאפיזיים זה בעצם ביטוי לאותה הפלטוניות קיצונית שעליה דיברתי קודם. אלה שרואים את הדמונים המטאפיזיים, האידאות האלה, יכול להיות שהן נכונות, לא בישהן לא נכונות, אלא לא הן צריכות לנהל את החיים שלי. אני אמור להתנהל בחיים שלי ברמה הסוקרטית, לא ברמה הפלטונית.
אבל שוב, בגלל העניין הפרגמטי, או בגלל שזה באמת משהו לא נכון?
לא, כמו שאמרתי קודם. א', מי אמר לך את זה? לכן, מי אמר שזה נכון, הניתוח המטאפיזי שלך? אבל ב', כמו שהוספתי עכשיו, לא רק זה, כמו עם החלומות. גם אם זה היה נכון, זה לא אמור ליטול חלק בעניין. בעדי קו שדרחמן למה לך. עדי קו שדרחמן למה לך, לא אומר מי אמר לך שלא יצא בן כמו שאתה חושב. לא זה המשמעות של המשפט. אתם מכירים את הגמרא, מה אומרת על חזקיהו מלך יהודה, שלא רצה להביא ילד לעולם, כי הוא ראה בחזונו שהילד הזה יצא רשע. אז בא אליו אלישע ואומר לו, בעדי קו שדרחמן למה לך. מה אתה עושה חשבונות שמיים? אתה הופקד, פקדו עליך פריאה ורבייה, תקיים את המצווה של פריאה ורבייה. אל תעשה חשבונות שמיים. עכשיו, מה הוא אמר לו בעצם? אולי אתה לא צודק? לא, הוא כן צדק, הרי בסוף יצא מנשה. הוא כן צדק. הוא אמר לו, למרות שאתה צודק, זה לא סוג השיקול שאתה אמור לקחת. אתה תעשה את השיקולים ההלכתיים והריאליים. שיקולים מטאפיזיים תשאיר לקדוש ברוך הוא. שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אתה לא אמור להתחשב גם בשיקולים, אפילו אם הם נכונים. אתה לא אמור להתחשב בשיקולים האלה. זה המשמעות של בעדי כאן.
למה? אבל למה? למה בעצם? אני מסכים עם הרב, רק למה?
אני חושב שזה לא רק הפרקטיקה, זה מה שאני רוצה לטעון. כי זה לא אמור לטעון חלק בשיקול. את המטאפיזיקה אני משאיר לקדוש ברוך הוא. אני לא אחראי על תפקיד מטאפיזי. אני אחראי על מה שקורה בעולם. העולם הזה נמסר לבני אדם. בני אדם צריכים לנהל אותו. את הדמונים תשאיר לקדוש ברוך הוא.
לכאורה נגדך עומדת המצווה של בן צורר ומורה.
כן?
לכאורה נגדך עומדת המצווה של בן צורר ומורה, שאנחנו רואים שבעתיד הוא יפגע באנשים אחרים ובדברים אחרים, ואנחנו אומרים שדנים אותו על שם סופו.
בן צורר ומורה זה לא מטאפיזיקה. בן צורר ומורה זאת הערכה שאם הילד מתנהג כך, אז בעתיד יהיה ממנו צרות. אז זה בעצם דין רודף. מורחב, אבל דין רודף. זה לא ממש לא מטאפיזיקה. בסוף בסוף זה לא בגלל שזה יביא את המשיח. זה שהוא יהרוג בני אדם, הוא ישדוד בני אדם. זאת רק הערכה עתידית. וזה באמת כבר יקשו הרבה על היחס בין זה לבין ישמעאל, כן, שאתה דן באשר הוא שם ולא על שם סופו. אבל גם בדין רודף אני דן על שם סופו, וכל מערכת משפטית או מוסרית בעולם מכירה בדין רודף. זה לא מטאפיזיקה. טוב, עד כאן.
אבל הרב, גם הציונות לא של הרב קוק וזה, זה בסוף, כי זה כן יביא לעולם ממש של הבני אדם, לא רק המטאפיזי.
אני אומר, לתמוך בציונות משיקולים כאלה אני לגמרי בעד, אני שם. אבל אני לא חושב שצריך לתמוך בציונות כי מביאה את הגאולה.
כן, אבל הגאולה של הרב קוק, הרב קוק מדברים, זה גאולה של בני אדם גם.
אני לא שומע אותך.
אני אומר, הגאולה שהם מדברים עליה זה גם גאולה של... של בני אדם פה בקרקע, לא של המטאפיזיקה.
אבל הגאולה הזאת תעשה בדרך מטאפיזית. אם אתה עושה צעדים שיביאו למצב טוב יותר של בני אדם, זה מצוין, זה מה שאתה צריך לעשות. קומוניזם מהסוג הזה הוא טוב, הוא טוב, אני אומר, עקרונית. בני אדם נוקטים צעדים כדי לשפר את מצבם, מצוין, כל בסדר. ואם אתה עושה זה כדי להביא את המשיח, אז לא. או בגלל שזה יביא את המשיח, אז לא.
הרב, מה שהרב אמר עם הקומוניזם, אז הקומוניזם לכאורה הוא לא פועל בשביל איזו אידיאולוגיה, כאילו זה אידיאולוגיה בשביל בני אדם, כאילו,
אני
רומס מעטים לסדעתים הרבים.
זה התחיל כרצון להיטיב עם בני אדם. איזשהו שלב הבני אדם יצאו מהתמונה, והפעולה הפכה להיות פעולה לשם האידיאולוגיה. ואז דרסו את הבני אדם כדי לממש את האידיאולוגיה. זאת האינדיקציה לזה שהתהליך הזה קרה. אז אמרתי, ביסודו, זה דבר נכון וחיובי. מה זה נכון וחיובי? אתה יכול לא להסכים לקומוניזם כרעיון, אבל מי שמאמין בו, אם הוא פועל כדי לקדם אותו על הכיפק, אני לא נגד אידיאולוגיות. אני נגד הפלטוניות באידיאולוגיות. וזה מה שקרה לתנועה הקומוניסטית באיזשהו שלב. הם התנתקו מהבני אדם, מהמציאות, והפכו לחיים באיזשהו עולם הפלטוני של דמונים.
אבל איך זה קרה? איך זה קרה? כאילו... כל שורשם זה היה רק בני אדם, זה לא היה להם אידיאולוגיות ולא נעליים.
אינטואיציה. אבל בפרקטיקה זה הפך לדת. זה הפך לדת שראתה מול העיניים אידיאלים. ולכן תלו בני אדם כי הם היו כופרים בעיקר. סטלין הרג מיליוני אנשים על כפירה. לא על זה שהם, על זה שהם לא מאמינים באמונות הנכונות. זה בדיוק המעבר בין אידיאולוגיה, שזה דבר חיובי של עצמו, לבין הפלטוניות. זאת אומרת, איבדתי את הקשר כבר למוטיבציות הראשוניות ולבני אדם. בסוף, עכשיו אני עוסק רק באידאה.
איך מגדירים את הגבולות?
מה?
איך מוצאים את הגבולות? איפה הקו האדום?
לא יודע לסרטט גבולות, אני לא יודע אם יש גבול שהוא מספרי. צריך לא לשכוח שיש בני אדם. כשאתה שופט אידיאולוגיה וכשאתה שופט בן אדם, זה שני דברים שונים. אתה יכול לשפוט את הבן אדם לחומרה ואת האידיאולוגיה לכולה ולהפך. יכולים להיות בני אדם טובים שעושים מעשים רעים, יכולים להיות בני אדם רעים שעושים מעשים טובים. והשיפוטים, שני השיפוטים צריכים להיעשות. אני לא לטובת אחד מהם. צריך לשפוט את המעשים, וצריך לשפוט את הבני אדם. את המעשים ואת האידיאולוגיה, ואת הבני אדם. אבל לא למחוק את האחד לטובת השני. למחוק את האידיאולוגיה... פוסט מודרניות. למחוק את הבן אדם לטובת האידיאולוגיה זה הפלטוניות.
זה מה שרמב״ם אומר, למצוא את דרך המלך, לא להיות קיצוני, וזה בעצם...
תודה גמור, אפשר ליישם גם את זה פה, נכון.
טוב. אפשר שאלה בהערה?
כן, כן.
אז רציתי קודם כל להעיר לגבי הפסוק ותמו חטאים מן הארץ, שדיברנו עליו בתחילת השיעור, אז נכחתי פעם בשיעור דקדוק שישבנו על המושג.
זה לא הפשט של הפסוק. ותמו חטאים הכוונה אנשים חוטאים.
נכון, זה מה שרציתי לומר. לעומת חטאים בחטף, בחטא בחטף, שזה...
עוד זאת אישה, לא לשכוח שזאת אישה דרשה את זה.
ברוריה.
לא יודע ללמוד, זה אישה. כן.
כן. רציתי לשאול, אני מקווה שהשאלה מספיק ממוקדת, אם לא אז אני אכין אותה לשבוע הבא. בספר אלוהים משחק בקוביות יש את ההקדמה על הכשל הנטורליסטי, ולא הצלחתי להבין את המשמעות של הכשל הזה לגבי עניין המוסר. הרב, יש שם איזה עמוד או שניים שהרב מדבר על הכשל הנטורליסטי
אני לא זוכר, אבל אני מניח שהכוונה היא כזאת,
לגבי הטוב.
שאם אתה גוזר עיקרון מוסרי מנתון עובדתי, זה כשל נטורליסטי. זאת אומרת, אם אתה אומר אסור לרצוח בגלל שהרצח גורם לבני אדם להיות עצובים, זה כשל נטורליסטי.
זה מאוד מובן, אני לא הבנתי את זה בהקשר של הגדרת המושג טוב. לא, ניסיתי כמה פעמים לקרוא את זה ולא הצלחתי להבין את המשמעות. הרב מדבר על הכשל בלהגדיר את המושג טוב לפי איזה חמש אפשרויות שונות, משהו כזה.
אני לא זוכר מה כתוב שם, צריך לראות עוד פעם. אשלח לי אולי מייל או משהו, אני אסתכל. או בשוט, באתר.
אני פשוט...
אבל מה שאני אומר, כשל נטורליסטי ביחס למוסר, זה בדרך כלל זה. כלומר, שאתה לא יכול לגזור עקרונות מוסריים מעובדות.
זה מובן, הדוגמה הפרקטית שהרב נתן שם, לא הצלחתי להבין אותה, ואני יותר מצליח להבין את הרב בעניינים האלה כשזה בשיחה, אז אני אכין את זה לשיעור הבא. תודה רבה.
עוד מישהו?
הרב לא מרגיש שבמידה רבה המסרים שהרב העביר בשיעור הזה לגבי הבעייתיות בשליש העבדות למטאפיזיקה, זה חלק ממה שקורה כרגע בכל מה שקורה, מה שאנחנו עובדים כרגע.
ברור שכן.
גם ב...
זה שילוב, הקואליציה שיש לנו היום, סליחה שאני נכנס ממש כבר לפוליטיקה, זה שילוב מופלא בין החרדים שכל עניינם זה רק פרקטיקה, לבין הציונות הדתית הפנאטית, כן, החרדלית, שכל עניינה זה רק מטאפיזיקה. שילוב המוחץ הזה מביא אותנו לעברי פי פחת.
למה? זה לא רק מטאפיזיקה, זה גם ריאל פוליטיק.
לא, הם מקדמים את בכלים ריאל פוליטיים, אבל בעצם הם מקדמים אידיאולוגיה, מקדמים אידאות.
להתיישב בכל מקום, כי...
לכן הם פחות נוטים להתחשב באילוצים של ריאל פוליטיק.
לא, להתיישב בכל מקום, כי זה גם יותר בטוח.
וגם כשזה לא בטוח, הם יעשו את זה. כי מבחינתם, יישוב ארץ ישראל עומד שם, לא הביטחון. הביטחון רותמים אותו לטובת העניין הזה. לפעמים זה נכון, לא קשור, אני לא מביע כרגע עמדה. אבל ברור שהם מונעים משיקולים שהם שיקולים במידה רבה מטאפיזיים. אתה יכול לראות עד כמה הם מזלזלים בכל האילוצים שבתוכם אנחנו פועלים. חושב. טוב, בנימה פסימית זו, אני לאחל לכם שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום. תודה רבה.